כאן קס"ב, סעיף ט', ששופך מים ראשונים על ידיו, צריך להיזהר שלא יישאר על ידו צרור או כיסם או שום דבר אחר, שאין מים מטהרים אלא מים של גבי היד ולא המים של הצרור. אם שופך רביץ מים כאחת על ידו, אינו צריך להיזהר בכך. כשופך מים ראשונים על ידיו, צריך להיזהר שלא יישאר על ידו צרור או כיסם או שום דבר אחר, שאין מים מטהרים אלא מים של גבי היד ולא המים שעל הצרור. ורק אם שופך רביט מים כאחת על ידו, אינו צריך להיזהר בכך. צריך להיזהר, ואם אינו נזהר ונמצא אחר הנטילה שהשנים צרור או כיסם, ידיו טמאות, וצריך לנגבם ולחזור ולטור ראשונים ושניים קדים. אך אם הסיר הצרור אחר מים הראשונים ושבר רק השניים, או שבהדחת השניים הודחו הצרור והכיסם, יש לעיין בדבר שאולי מצאתי בפרים גדים וברי הגאון מהרם בנט על המורדכי שמסתפקים בזה, עיין שם. אתה שזהה שלא ישאר לדעות צרור או כיסם, ואף כשהם רפואיים וראוי לביאת מים תחתיהם, בכל זאת פסולים, דה פסול בזה לאו משום חציסה, אלא כדי מפרש, או שום דבר אחר, האם מגן אברהם או שערי האחרונים, שאפילו דבר שבריאתו מן המים כמו נפחושים אדומים, או שאלו גוברת שלא רסקם, דינן כצרור וכיסם. אמנם הפרים גדים מסתפק לעניין שלג וברד שלא לפסול אם יוצא על ידו אחר הנטילה. לדידן רגילים לטול גרבית רק עוד יד ויד, מית לנפקותה בכל זה, והחיד אל קמי. למה? שאין מים מטהרים, אלא מים שעל גבי היד ולא מים שעל הצרור. רוצה לומר, זה טעם הפסול בזהו, משום שמים של הצרור נטמאו מחמת ידיו, וחוזרים ומטמאים הידיים. והמים השניים ששופך לא מועילים ואינם מטהרים אלא המים של היד ולא של הצרור. אבל אם הוא שופך רביעית, אז לא צריך לזהר בכך. סעיף י', מי שיש לו מכה בידו ורטייה עליה, די לו שיטול שאר היד שלא במקום הרטייה. וצריך להיזהר שלא ייגע ברטייה, שלא יחזרו המים שעל הרטייה ויתאמו היד, או ישפוך רביעית על היד כאחת שעד לא נתמרו המים. מי שיש לו מכה בידו ורטייה עליה, די לו שיטול שאר היד שלא במקום הרטייה, אבל צריך להיזהר שלא ייגע ברטייה, שלא יחזרו המים של הרטייה ויתאמו היד. מה יראה שאינו יכול להסירה מחמת כאב המכה? ולכך די לו, ואין זו נטילה לחצאים, כיוון שאינו יכול ליטול חצייה השני, דומה למי שנקטע אצבעו שנוטל שאר היד. ולכן אפילו אם רוב היד מכוסה בתחבוש, דעת רב שטיין זלמן שדי שיטול רק את החלק שאינו מכוסה, כי החלק המכוסה כאילו אינו, ואין כאן אותם הגדרים כמו בטבילה שאינו רוב מכוסה עד לחציצה. וכל דבר השולחן הוא ואתם עובר משתבור ובדברי הראש, וכתב החזון איש שטעם זה אינו מובן, שכיוון שתחת הרטייה אצבע או קיימת וכל שיכול בידו להסיר הרטייה, מדוע שחשב כאילו נקטעה אצבעו? והוסיף שאף שאפשר להסביר שכיוון שהמכה כואבת לא חכמים פטרו מקלט ידיים וצריכו רק לחוכמה פעם, אלא שהראש יחמיר שמכל מקום ייטול מה שיכול הרטייה ואין מדי כחת מפה. אלא שאם כן נמצא שנית אותו כלום, צריך מכאן הדין מפה על כל היד, ומדברה ראש משמע של החלק המגולה שביד מועיל האנטילה, ואין צריך לכוח שם מפה. וכך סיים החזוני שהדברים קשים להבינם, כתב בשוני הלכות שאכן החזוני שמצדד שיש את רי על חלק מידו, צריך לכוח מפה על כל היד. אמנם, אם יש רטייה על כף ידו, אך כל אצבעות ידיו מגולות, כתב בשבט הלוי שמוטב לסמוך על שתי תמכילים, ששיעור נטילה מעיקר הדין הוא רק עד סוף קשרי האצבעות, ולא לכרוך את ידיו במפה. וכן זה כתב בשביל דברי יציב, ומי שלא יכול לטול ידיו עד הקנה מחמת חולי, שידיו מתנפחות מהמים, שמספיק שיטול עד קשרי אצבעותיו, ולא כתב שיכרוך ידיו במפה. אז מי שיש לו מכה בידו ורטייה עליה, די לו שיטול שאר היד שלא במקום הרטייה, ואם אינו יכול איתו לידיו כלל וחמת חולי, יכרוך ידיו במפה. ומי שאינו יכול איתו רק יד אחת, כגון שיש לו מכה ביד וכולם מוכסה ברטייה, כתב פשוט רב פעלים שכיוון שנוטה לה יד אחת, לכאורה יש להסתפק אם יש לברך על כך. ומכל מקום דעתו נוטה שיברך, ואף אגב בקיינו לספק ברכות להקל, בכל אופן יש לחשוש למנוע את הנוטה לברך, כיוון שברכה קבועה למצווה, מצינו שפידו רבונן שלא לעשות המצווה ולא ברכה. והביא שאף הגאון תבואות שור, ורב שערי תשובה לסימן ח' כתב שמוטב להכניס עצמו בספק גרם ברכה שאינה צריכה, מלהיכנס בספק שימנע מלברך על עשיית המצווה. וכן כתב הכך אף חיים בשמו, והביא שכן כתב בזבחי צדיק. והוסיף הרב פעלים שאף שנוטל הרב יד אחת יכול ברכה נטילת ידיים בלשון רבים, ואין דם יחזק השיקרא, כיוון שהברכה מתייחסת לעיקר התקנה והמצווה שתקנו חז"ל, ולא על מה שהוא עושה עתה. וכן את הדעת רב שכם זלמן לעניין מי שיש לו על ידו אחת תחבוש אותו פלסטר, ואסור שיגע בעיניים וקשה לו להיזהר מלהרטיב אותם בשעת הנטילה, שיכרוך יד זו במפה ליטול כדין את ידו השנייה, ויכול לברך על נטילה הזו. אך לא יזכיר, יכול לברך בלשון רבים על נטילת ידיים. עדיין לא שיטול שאר היד שלו במקום הרטייה, וצריך להיזהר שלא ייגע בהרטייה, שלא יחזור המים של ההרטייה ויתאבו היד. צריך לומר שלא ייגעו המים ברטייה. דהיינו שכל שיש פח מים ראשונים קצת על הרטייה, אין מים שניים יכולים לטהרם, וחוזרים אחר כך המים של הרטייה על היד, ומטמאים אותה, כמו לאל עניין צרור וכיסם. וזהו סיים המחבר, שלא יחזור המים של הרטייה ויתאמו היד. או ישפוך רביעית על כל היד, שאז לא נתנו המים, שאז לא נתנו רוצה לומר, ואפילו מחזור המים אחר כך אין חשש בדבר. וכתבו האחרונים שצעזו יפה יותר מהאופן הראשון, ואי אפשר להיזהר ולשפוך ממש סמוך למקום הרטייה, ועל הרטייה לא יגיעו ולעניין נטילה באופן זה בשבת, אני לחשוש שעובר על איסור כיבוס מחמת ששרייתו זהו כיבוסו, וכן שבוע אחר כך לשחות. דעת רב אליושיב שאין כאן הדין של שרייתו זהו כיבוסו, כיוון שלא מתכוון לכביסה שבדרך כלל אין עליו לכלוך, וגם אין חושים שישחות שנדר לשחות תחבושת. מידך כך שכם זלמן שטוב שלא ישפוך את המים על התחבושת, כיוון ששפיכתו עשויה להסיר את הלכלוך של גבי התחבושת. וכן יש לחשוש שמא יהיה קשה לו לסבול את הרטיבות מהמים שבתחבושת ויבוא לשחות את המים. עוד כתבו שטוב לכוך על הרטייה אחר הנטילה, כשבא לכל בסמרטוט לבן ונקי לכסות זוהמת הרטייה. כתבו האחרונים, אם נפלה הרטייה בתוך הסעודה, צריך ליטול שנית כדין מפה שבועה לכמה עצמה קורסמר ג' שאם הסיר המפה אסור לאכול, כן בזה. מסיים הרמו, מקלים מים ראשונים בין על גבי כלי, בין על גבי קרקע. זאת אומרת, המים הראשונים, דהיינו מים שלפני המזון, נוטלים אותם בין על גבי כלי, בין על גבי קרקע, להפוק עם מים אחרונים שלא שופכים על גבי קרקע. משמע של רוח רעש רואה על מים אלו, ואינם כמו מים אחרונים שהובאה בשולחן ערוך סימן קופיה א' ששורה עליהם רוח רעה. מקום מקום כתב רב חיים בדברים מקשים לשכחה, שהשוטה משערי מי הנתינה, הרי זה קשה לשכחה אם לא שבירן לכלי אחר. הוסיף כשירבב מים אלו ברוב מים נתקים, אפשר שיש להקל אם אין בהם משום מיאוס.